גיטין, דף מם א', מתחילים בעזרת השם, דף מם עמוד ב' במשנה. כותב בספר שם משמואל, ענייני ראש השנה, שנת תף ר' עין ב', יש שלושה זמנים שמסוגלים במיוחד שהאדם יצא וישתחרר בהם מהשיעבוד שהוא משועבד ליצר הרע. בזמנים האלה יש סגולה מיוחדת לעניין הזה. הזמן הראשון, שבת. כשאדם שומר שבת, יש בזה סגולה מיוחדת שהוא יוכל להשתחרר מהשיעבוד שהוא משועבד ליצר הרע. הזמן השני, חג הפסח. חג הפסח זה זמן שאם אדם נזהר ונמנע מאכילת חמץ, הוא מביא בשם הזוהר הקדוש שגופו מתקדש על ידי זה להיות קודש, ונשמתו מתקדשת על ידי זה להיות קודש קודשים. הזמן השלישי, ראש השנה. כשאדם שומע תקיעת שופר בראש השנה, זה מסוגל במיוחד לצאת לחופשי, להשתחרר מהשיעבוד שהוא משועבד ליצר. וזה מרומז בדברי רבא. רבא אומר כאן בדברי הגמרא שיש שלושה דברים שמפקיעים מידי השיעבוד. בפשטות, מה הכוונה? קודם כל, איזה שלושה דברים? הקדש. בא לווה אל המלווה ואומר לו, אני צריך כעת בדחיפות סכום כסף, תוכל בבקשה להלוות לי את הכסף? אומר לו המלווה, תראה, יש לי כסף בצד ואני אשמח לגמול עם זה חסד, אבל אני רוצה להיות בטוח שכשנצטרך את הכסף אני לא אצטרך לחכות לזה, יהיה לי איך לגבות את הכסף בחזרה. יש לך אפשרות לשעבד לי משהו, לחוב, שאם לא יהיה לך אפשרות לפרוע, לפחות יהיה לי איזה משהו שיהיה משועבד אליי? הוא אומר לו, יש לי כאן איזה בהמה ואני מוכן לשעבד אותה. הבהמה הזאת תהיה משועבדת אליך, שאם אני לא אשלם לך את הסכום של החוב בזמן הפיראון, תגבה ממנה. והסכים המלווה. הלך אחר כך הלווה והקדיש את הבהמה קורבן. אומר רבא, הקדש מפקיע מידי שיעבוד, הבהמה באמת קורבן. כבר לא משועבדת יותר לחוב. דבר שני, חמץ. יהודי הולך אל גוי ומבקש ממנו הלוואה. אומר לו הגוי, אני מוכן, אבל תן לי בבקשה איזה משהו שיהיה משועבד להלוואה הזאת, שאם לא יהיה לך מה לשלם, אני יוכל לפחות לגבות את אותו חפץ לפיראון החוב. אמר לו, כן, יש לי בשבילך חמץ. נאמר, יש לו איזה בקבוק, איזה חבית של משקה חריף, מאוד יקר. אני מוכן לשעבד לך את החבית הזאת, ואם בזמן הפיראון לא יהיה לי מאיפה לשלם לך, קח את החבית הזאת, היא תהיה משועבדת לך לחוב. ובאמצע הגיע חג הפסח, ובחג הפסח יש איסור להשאיר חמץ. היהודי חייב לבאר את החמץ. החמץ נאסר בענה, החמץ מפקיע מידי השיעבוד. באמת, שיעבוד מתבטל וצריך לבאר את החמץ. הדבר השלישי, שחרור. כמו שרב מבאר את דברי המשנה, עבד, אדם יש לו עבד כנעני, ויום אחד הוא צריך הלוואה, אז הוא הולך לאיזה בעל גמח שמחלק הלוואות ומבקש הלוואה. בעל הגמח כמובן מוכן לתת את ההלוואה, רק הוא רוצה להיות בטוח שהחוב ישולם במלוא. הוא מבקש איזה דבר, איזשהו דבר שיהיה משועבד לחוב. אומר לו הלווה, בוודאי, יש לי עבד כנעני, אותו אני הולך לעשות אפוטיקי. פה תהי קאי בארמית, פה תוכל לעמוד, פה תהיה עומד. זאת אומרת, מפה תוכל לגבות את החוב. אם כשיגיע זמן הפיראון לא יהיה לי איך לשלם לך, העבד הזה שלך, ממנו תגבה את החוב. העבד שעשהו רבו הפותיקי לאחרים, למלווה. השחרור של העבד, אומר רבה, מפקיע מידי שיעבוד. ולכן, לפי ההסבר של רב בדברי המשנה, אם האדון שחררו, שחרר את העבד, השחרור מפקיע מידי השיעבוד. לכן, לפי שורת הדין, אין העבד חייב כלום. למי הוא לא חייב כלום? לאדון ודאי שלו, אבל אפילו לא למלווה שהוא היה משועבד אליו, שאם האדון לא ישלם, אז המלווה יוכל לגבות אותו לפיראון החוב. אבל השחרור מפקיע מידי השיעבוד. אומר השם שמואל, שזה מרמז על השלושה זמנים. הקדש מרמז על שבת קודש. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מלשון הקדש, שהשבת מפקיעה מידי השיעבוד. חמץ כמובן מרמז על פסח, מי שנזהר לא לאכול חמץ בפסח, מתקדש, משתחרר מהשיעבוד, יכול להשתחרר מהשיעבוד ליצר הרע. וגם שחרור, הרי השופר בא גם לשחרור, כי הרי בשנת היובל, שבשנה הזאת, שנת ה-50, כשנוהג היובל, העבדים העבריים משתחררים על ידי תקיעת שופר שתוקעים בשנת היובל. תקיעת שופר מרמזת על שחרור. על התקיעת שופר שתוקעים בראש השנה, זה רמז לדבר השלישי, לשחרור שמפקיע גם כן מידי השיעבוד, כי הרי השופר בדרך כלל משמש לרמז לשנת היובל שבו משתחררים העבדים העבריים לבתיהם. זה אמנם, כמו שביארנו, שורת הדין. שיעבדתי את העבד לחוב, שחררתי אותו, אין יותר שיעבוד. המלווה לא יכול לבוא לגבות את העבד הזה. זה מה שעל פי שורת הדין. אלא, מה יכול לקרות? אותו מלווה יכול להיות שהוא לא יקבל את זה. הוא יבוא ויטען, מה זאת אומרת שחררת את העבד הזה? הוא משועבד אליי. איך שחררת אותו? אולי המלווה לא יקבל את זה. והוא עדיין יאמר לאותו עבד, את העבד שלי? איזה מין אדון יש לך? לקח מני הלוואה, שיאבד אותך, שאם הוא לא ישלם אני אגבה אותך, אגבה את העבד, אנחנו לא כל כך משתמשים בלשונות האלה, כן, אבל בזמן שהיו עבדים, שיאבד אותך לחוב. אחרי זה בא ומשחרר אותך, איזה מין הפקרות זאת, אני לא מקבל את זה. הוא לא יהיה מוכן לקבל את זה, והוא עדיין ינהג וינהג אליו, ויאמר לו שהוא עבד. ואף על פי שהבית דין יבואו ויעמדו על זה שהבן אדם הזה ישתחרר, אז אם כן הוא לא עבד, אבל בכל זאת חוששים שמה הוא יוציא עליו שם שהוא עבד, ואז כל הבנים שלו ממילא עבדים, יצא על הילדים שלו שם כאילו הם עבדים גם כן, אבל זה לא נכון, הם יהודים. ברגע שעבד כנעני משתחרר, הוא הופך להיות כמו גר צדק, והילדים שלו ממילא גם. ברגע שנולדים לו ילדים אחרי שהוא השתחרר, הילדים האלה הם גם כן נחשבים כמו בני גרים. אז כדי שלא יצא שם כאילו הם עבדים, אז כופין את רבו, זאת אומרת זה שמחזיק את עצמו כאילו שהוא רבו, המלווה שאליו הוא היה משועבד, והוא עושה אותו בן חורין, נותן לו שטר שחרור. עכשיו, המלווה טוען, מה זאת אומרת? מה, אתם עשיתם אותי ככה קטן? מה זה הדבר הזה? נתתי הלוואה, את מיטב כספי, הייתי בטוח שהלווה הזה הוא באמת נאמן, שעבד אליי את העבד שלו, וגם אם לא היה לו מאיפה לשלם, הייתי רגוע, ידעתי שהעבד משועבד לחוב, הוא הולך משחרר את העבד, הפקרות פה, מה עם הפיראון של החוב? מה עם הכסף? העבד, תקנו שהוא כותב, לפי דעת חכמים, כותב לאדון השני, אין לך מה לדאוג. כותב לך שטר, הוא מתחייב לו על דמיו. כשיהיה לעבד מעות, הוא יעבוד, יתפרנס, יהיה לו מעות, ישלם לאדון השני מה שמגיע לו. רבן שמעון בגמליאל אומר, מה ההפקרות הזאת? העבד צריך לכתוב, מה פתאום? הוא אינו כותב שטר, הוא לא מתחייב כלום. אלא האדון, אותו לווה, זה בן אדם זה. לוקח הלוואות, לא מחזיר, וגם הדבר שעוד היה אפשר להחזיר, משחרר את העבד, מה אתה משחרר אותו? מי ביקש ממך? זה על חשבונך? מה עוזר לך? אתה סתם מפסיד את המלווה? משחרר את העבד, מאיזה מין הפקרות זאת? הוא יצטרך לשלם עד הפרוטה האחרונה. האדון הראשון המשחרר, כותב שטר, מתחייב על דמיו. עד כאן ביארנו את המשנה, כמו ההסבר של רב. יש הסבר נוסף בגמרא, הסבר של אולה. הוא מבאר את כל המשנה בצורה שונה. אנחנו עכשיו נקרא את דבריו של רב בגמרא, איך שהוא מבאר את המשנה שלנו. במשנה למדנו עבד שעשאו רבו הפוטיקי. רבו לווה כסף מהמלווה, והמלווה ביקש דברים שיבטיחו את פיראון החוב, והלווה שיאבד לו את העבד, עשה אותו הפוטיקי, ממנו תגווה אם לא יהיה לי איך לשלם לך בזמן הפיראון. והמלווה היה רגוע, נתן את כל מלוא ההלוואה, ואחר כך האדון שחררו, שחרר את העבד. מי שחררו? אמר רב רבו ראשון. זאת אומרת, האדון האמיתי, הלווה. מבאר רב את המשך המשנה לפי זה. על פי שורת הדין, באמת העבד משתחרר, האדון שחרר אותו. אין העבד חייב כלום לרבו שני, זאת אומרת, רבו שני כאן זה המלווה, אליו העבד היה משועבד עם האפוטיקי. כמו דבריו של רבא, דאמר רבא. אם אדם ייחד בהמה לפיראון החוב, והוא הקדיש אותה לקורבן, או שהוא ייחד חמץ לפיראון החוב, והגיע הפסח, והחמץ נאסר בענה, או שהוא ייחד את עבדו, אפוטיקי ושחררו, שלושת אלה מפקיעים מידי שיעבוד. הקורבן הוא קורבן והוא כבר לא מיועד לפיראון החוב, החמץ נאסר בענה והוא לא מיועד לפיראון החוב, והשחרור של העבד, העבד משוחרר, הוא כבר לא עובר לרשותו של המלווה. העבד יוצא לחירות כשהאדון משחרר אותו, אף על פי שהוא היה משועבד למלווה, כי גופו לא היה קנוי למלווה, אלא רק היה עליו שיעבוד. על ידי השחרור נפקע השיעבוד, והוא לא משתעבד למלווה, שפה הוא מכונה רבו השני. אלא מפני תיקון העולם, מה תיקון העולם? חוששים שמה רבו השני לא יקבל את זה. זאת אומרת, המלווה לא יקבל את זה. מה זאת אומרת ששחררו אותך? אתה משועבד לחוב, יצא אותו בשוק ויאמר לו, עבדי אתה, אתה היית משועבד לחוב שאני אמור לגבות, ואני לא מוכן לקבל את זה שהאדון שלך שחרר אותך, מה זאת אומרת? והוא יוציא לעז על הבנים שלו, שגם הם עבדים, בנים שיוולדו אחר כך אפילו. לכן, כופין את רבו השני, והוא בעצמו גם כותב שטר שחרור. עושה אותו בן חורין. מה זאת אומרת עושה אותו בן חורין? הוא כותב גם שטר, שגם מצידו האדם הזה כבר לא עבד. עכשיו רגע, הרי מה זאת אומרת? חייבים לי כסף, אני רוצה שישלמו לי, ככה יכול לטעון המלווה. אני מוכן לכתוב שטר אבל תשלמו לי. כותב העבד שטר, זה חלק מהתקנה, לפי דעת חכמים. העבד הוא זה שכותב את השטר ומתחייב בו על דמיו. תן לי את הזמן שלי, צא לעבוד, תפרנס, שים כסף בצד, ויום אחד אני אשלם לך את כל הסכום. אתה יכול להיות רגוע. רבן שמעון בן גמליאל לא מסכים. העבד? למה הוא חייב משהו? הוא אומר, אין העבד כותב שטר על דמיו, אלא האדון, אפשר לקרוא לו המחוצף הזה, הוא זה שכותב. כותב שטר שהוא ישלם את כל מלוא הסכום של העבד לבעל חוב. במה הוויכוח כאן? במה יקמיף לגי? למה לפי חכמים העבד מתחייב, ולפי רבן שמעון בן גמליאל האדון מתחייב. הוויכוח הוא במקרה כאן שהאדון הלווה מזיק על ידי זה שהוא משחרר את העבד את שיעבודו של חברו של המלווה. הלווה מזיק את השיעבוד של המלווה. בזה כמפלגי, וזה הוויכוח. דעת רבן שמעון בן גמליאל, מר סבר, האדם הזה הזיק, הלווה הזיק את השיעבוד של המלווה, הוא חייב לשלם לו את מה שהוא הזיק לו, את דמי השיעבוד, דיינו את הסכום כמה שהעבד שווה. ודעת חכמים, מר סבר, המזיק שעבודו של חברו פטור, ולכן אתה לא יכול לחייב את הלווה, את האדון, לשלם, כי מה הוא בסך הכל עשה? זה העבד שלי, מה הבעיה ששחררתי אותו? זאת אומרת, אבל הוא היה משועבד אליי. אז הוא היה משועבד אליך, עשית לך איזשהו נזק, שהיה לך משהו ממוני, שהוא היה ממון שלך והזקתי אותו? לא, הגוף של העבד היה שלי, רק מה הוא היה משועבד אליך? הזקתי לך שיעבוד. אומרים חכמים, שזה לא נחשב שהוא הזיק לו משהו ממוני והוא פטור. רק מה? תקנו שהעבד הוא כן התחייב את שוויו. התמר נמי, באמת ככה נאמר בבית המדרש, שהנידון מה דינו של המזיק שעבודו של חברו, שנוי במחלוקת, באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן כמו שביארנו. עד כאן הסבר אחד בדברי המשנה, וכעת אנחנו עוברים להסבר השני, ההסבר של אולה. הוא אמר שמה שכתוב, מי שעשה עבדו אפוטיקי ושחררו, מי שחררו זה מי שבכלל אין לו את הכוח לשחררו. רבו שני, זאת אומרת המלווה, שהעבד היה משועבד אליו, הלך ושחרר אותו. שורת הדין, לא שווה לבזבז על זה אפילו לא שנייה אחת של זמן. על פי שורת הדין, המלווה לא עשה פה כלום בזה שהוא שחרר עבד שהוא לא שלו. זה כמו שאני אלך עכשיו וישחרר עבד של מישהו אחר. אז מה אם הוא משועבד אליך? הוא לא שלך? לכן, על פי שורת הדין, העבד נשאר עבד. עבד כנעני לא חייב בכל המצוות, הוא חייב רק בחלק מהמצוות. אז הוא עדיין אין העבד חייב כלום במצוות שעבד פטור מהם. הוא חייב רק במצוות שעבד חייב בהם. אלא, אתם שומעים, אתה שמעת מהחדשות. אתה זוכר את העבד ההוא? שחררו אותו. אנשים לא מבררים פרטים. זה בעיה של אנשים, מה אפשר לעשות? זה לא התחיל היום, וזה לא התחיל כנראה גם לפני 2000 שנה. אנשים לא מבררים כל כך פרטים, שומעים בערך. העבד הזה השתחרר, והוא חצוף. ראית אותו, ממשיך לו להניח תפילין, ממשיך לו לשמור, לא לשמוע שופר, לא לשבת בסוכה, ממשיך לו לקיים מצוות שתלויות בזמן, כאילו שהוא עדיין עבד. אנשים לא ידעו שזה ששחרר אותו, אין לו בכלל כוח לשחרר אותו. אז כדי שלא יהיה איזשהו דבר שאנשים מתמאו עליו, אז תקנו מפני תיקון העולם שבאמת ישחררו את העבד הזה. הרוויח. כופין את רבו האמיתי. רבו הראשון הוא באמת רבו האמיתי. שחרר את העבד. עושה אותו בן חורין. רגע, אבל מה זאת אומרת אני משחרר אותו? מה זאת אומרת אני משחרר אותו? מה אני אשם בזה שאני אמור להפסיד כסף בגלל שהמלווה הזה, לא יודע מה לקרוא לו, הלך ואמר שהוא משחרר משהו שהוא לא יכול לשחרר בכלל. מה אני עכשיו צריך להפסיד את העבד הזה? כן, אבל אדוני, אתה לא... אסור לך לשכוח שאת העבד הזה שעבדת לפיראון החוב, נכון? נו, אתה שילמת את החוב. אתה לא שילמת, נכון? נו, אז העבד הזה זה במקום החוב. כן, אבל העבד הזה שווה הרבה יותר מהחוב. הוא שווה נאמר 1,000 זוז, החוב היה רק 300 זוז. מה אני צריך להפסיד 700 זוז? אתה צודק, אתה לא אמור להפסיד. יש ויכוח מי אמור להשלים לך את זה. לפי דעת חכמים, העבד הוא זה שמתחייב את ההפרש. כותב העבד שטר, הוא מתחייב בו על דמיו. כמה שההפרש, באמת הוא יצטרך לשלם לאדון. אתה הרווחת, אתה עכשיו יוצא לחירות. כן, נכון, באמת הרווחתי. אל תדאג, אדוני היקר, כפשוטו ממש, אדונו היקר, היה עד היום בכל אופן אדוני. קח שטר, נלך להתארגן, נלך להתפרנס, ובמשך הזמן אני בעזרת השם ישלם לך את מלוא ההפרש, מה שהפסדת. זה דעת חכמים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, העבד מה הוא קשור לעניין? הוא אינו כותב את שטר על דמיו, אלא האדון השני, מה? המלווה, כאילו זה שבאמת לא היה האדון. מה אתה משחרר? מי ביקש ממך? אתה לא יודע שאנשים, כל דבר שהם שומעים, הם לא מבררים והם יהיו בטוחים שבאמת העבד הזה משוחרר, והם לא יבינו מה קרה שהוא לא מקיים מצוות, שעבד לא מחויב בהם, אבל בן חורין שהופך להיות ישראל, הופך להיות כמו גר צדק, כי הם מחויב בהם. מה אתה משחרר? ככה אתה בן אדם. אתה תיסע בתוצאות. אתה תשלם. אתה גרמת שהאדון יצטרך לשחרר את העבד, אתה תשלם לאדון את ההפסד שלו, את ההפרש. משחרר כותב. במה יקמיף לגי? במה הוויכוח? בהזק שאינו ניכר. אדם שמזיק את חברו, הזק שלא רואים אותו כלפי חוץ. מה הזקתי? תראה לי. זה לא דבר שאפשר להראות אותו. זה אותו בן אדם, אותם שני עיניים, אותו אף, אותו פה, הכל אותו דבר. אז מה עשיתי לך פה נזק? מה? עשיתי פה משהו? לא עשיתי כלום. זה הזק שאינו ניכר. בזה הוויכוח, בזה כמפלגי. רבן שמעון בן גמליאל, מר סבר, הזק שאינו ניכר, שמי הזק, הוא עשה נזק, וחייבים עליו. ולכן המלווה חייב להשלים לאדון, ללווה, את כל ההפסד שהוא הפסיד לו. אף על פי שהנזק, מהו הנזק? כשהאדון היה מחויב לשחרר את העבד, זה נזק שאינו ניכר, בכל זאת הוא חייב לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל. לעומת זאת דעת חכמים, מר סבר, הזק שאינו ניכר לא שמי הזק. לכן, המלווה שהעבד היה משועבד אליו, והוא הלך ושחרר אותו, בלי שום כוח לשחרר אותו, הוא עשה נזק שאינו ניכר בזה שהוא הכריח, הוא גרם שהאדון יהיה חייב לשחרר את העבד, הוא פטור. רק מה, העבד? אדוני, זאת אומרת, עבדי לשעבר. עד היום היית עבד, עכשיו אתה כבר משוחרר, אתה לא נהנה מזה, אתה נהנה, אז תשלם. משלם, באמת, הוא משלם את ההפרש. אז אם כן, יש לנו שני הסברים לבאר את המשנה. נשאלת השאלה, למה כל אחד פה הסביר הסבר אחר? אולי, מה הייתה מה לא אמר כרב? מבאר, אולי, אמר לך, איך תסביר כמו רב, כמו ההסבר הראשון? וכי, המלווה שהעבד היה משועבד אליו, זה השני, רבו קריטלי, מה הוא האדון פה? אדון על מה? הרי העבד הזה לא שלו. הוא רק משועבד, אם לא ישלמו את החוב, יגבו אותו, אבל כעת הוא לא האדון שלו. אז איך יכול להיות שאתה נקרא לרבו שני רבו? לכן, אולה לא ביאר כמו איך שביאר רב. ולעומת זאת רב, הוא כן ביאר את ההסבר כמו שהוא הסבר. מה הייתה מה לא אמר כאולה? למה באמת הוא לא הסבר כמו ההסבר השני? אמר לך רב, כי לפי ההסבר של אולה, לא מובן. למה השני משחרר קריטלי? הוא הרי לא יכול לשחרר. במשנה שכתוב שעבד שעשהו רבו הפותקי ושחררו. מי שחרר? אתה אומר שהמלווה שחרר. איך הוא יכול לשחרר? הרי הוא לא האדון. את כל אחד כאן נותן דגש למילה אחרת. הוא לא נותן דגש יותר למילה רבו, שזה צריך באמת להיות האדון האמיתי, ורב יותר נותן דגש למשחרר. רק מי שהוא האדון האמיתי הוא יכול לשחרר. מביאה הגמרא איתמר. אנחנו יודעים, כמו שביארנו, שיש מושג שנקרא שהלווה משעבד חפץ למלווה שיהיה הפותיקי, כמו שקראנו לזה. שממנו המלווה יוכל לגבות את החוב. האמת שיש שני סוגי הפותיקי. יש סוג אחד שכשמגיע הזמן הפיראון, אם אין ללווה מהיכן לשלם, אז המלווה יכול לגבות מאותו דבר שייחדו אותו. זה סוג אחד. אבל יש סוג שני, שעל זה הגמרא מביאה עכשיו, שהוא אומר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזו. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, אם לא יהיה לי מאיפה לשלם לך, אז תגבה את זה. לא. הפיראון שלך יהיה רק עם זה. אז המקרה הוא שונה לגמרי, כמו שנראה מיד. העושה שדהו אפוטיקי לאחרים. אדם שמייחד את השדה לבעל החוב, למלווה, שיגבה את החוב מהשדה הזאת. ובסוף שטפה נער. בצורה כזאת שהשדה כבר נפסדה. אמי, ככה היה שמו של האמורה, שהיה מכונה שפיר נאה. הוא אמר בשם אבי יוחנן שהמלווה הפסיד. אינו גובה משאר נכסים. הגמרא תבאר שבאמת מדובר שהלווה אמר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזו. ברגע שנפסדה, אז אין לו מאיפה לגבות. זה היה התנאי של החוב. ואבו עד שמואל אמר, אביו של שמואל חלק, הוא אומר, גובה משאר נכסים שיש ללווה. רב נחמן בר יצחק מאוד התפלא על הדברים שאמר עמי בשם רבי יוחנן. הוא אומר את זה בצורה כזאת. אמר רב נחמן בר יצחק, וכי משום עמי מכונה שפיר נאה הוא, הוא אומר דברים שהם לא נעים, אומר שמעת דלא שפירן. רב נחמן לא הבין למה הלווה לא מקבל מנכסים אחרים. אלא תתרגם שמעתי, חייבים לפרש את דבריו, שמדובר כאן כמו שאנחנו הסברנו, שהלווה דאמר לי לא יהיה לך פיראון אלא מהשדה הזו. זה היה התנאי של ההלוואה. לכן המלווה יכול לגבות רק מהשדה הזאת, אבל אם היא התקלקלה, הוא הפסיד. אבל סתם כשהוא אומר לחברו שהוא יוכל לגבות מהשדה הזאת והוא מייחד אותה לפיראון החוב, אז אם אי אפשר לגבות מהשדה הזאת, אפשר לגבות גם נכסים אחרים. תנא נמי אחי. כמו איך שרב נחמן העמיד את דבריו של עמי, בשם רבי יוחנן. העושה שדה הוא אפוטיקי לאחר. סתם אפוטיקי, ושטפו הנהר, גובה משאר הנכסים. ואם הלווה אמר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזו, אז באמת אינו גובה משאר נכסים. נראה שבאמת אין בזה ויכוח, זה פשוט תלוי איזה סוג של אפוטיקי. תניה אידך. העושה שדה הוא אפוטיקי לבעל חוב ולכתובת אישה. זאת אומרת, הוא אומר לבעל חוב, השדה הזאת תהיה בשבילך לגבייה, אם לא יהיה לי מה לשלם לך. או שהוא אומר לאישה, אני מתחייב לך כתובה, אין בהם, השדה הזאת תוכלי לגבות. אז אם בעל השדה רוצה למכור את השדה, אז לפי דעת חכמים, בין בעל חוב ובין בכתובת אישה, הוא יכול למכור. והם גובים את החוב משאר הנכסים שלו. רבן שמעון בן גמליאל מסכים ואומר לגבי בעל חוב שבאמת הוא גובה משאר הנכסים, אבל כתובת אישה, אם הוא ייחד לשדה מסוימת שממנו היא תגבה את הזכויות שבעל מתחייב לאשתו בכתובה, אינה גובה את כתובתה משאר הנכסים, אלא אם הוא מכר את השדה, היא הולכת ומוציאה את השדה מהלקוחות. היא מנופפת בכתובה ואומרת, השדה הזאת משועבדת לכתובה שלי. מה הסיבה שכך סובר רבן שמעון בן גמליאל? הרי הבעל יש לו שדות אחרות, תגבי מהשדות האחרות. למה לרוץ אחרי הלקוחות שקנו את השדה בדיוק הזאת? משום שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים. אם כל הנכסים יהיו משועבדים לכתובה, ואולי הוא ימכור את כל הנכסים, והייתי צריך עכשיו ללכת עם כל אחד מהלקוחות לבית הדין כדי לברר אם הוא היה האחרון או לא. כי הרי בדרך כלל גובים מהאחרון. כי זה ש... קנה קודם יכול לטעון, כשאני קניתי מהמוכר, היו לו שדות אחרות. השארתי לו שדה שמהשדה אותו בעל חוב יוכל לגבות. אז אם כן, אתה לא יכול לגבות ממני. תמיד צריך ללכת אחרי האחרון. שכשהוא קנה, הוא קנה את השדה האחרונה שהייתה לבעל חוב, ובאמת ממנו גובים. עכשיו, אין דרכה של אישה לחזר אחר בעלי דינים. לכן, ודאי כש... שיעבדו לשדה, היא התכוונה להטיל את השיעבוד של הכתובה דווקא על שדה מסוימת. על מנת זה היא התחתנה, ולכן אותה שדה היא זו שמשועבדת לה. אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. למשל, שהוא היה עבד של שני שותפים, ואחד מהם שחרר אותו. אז בהתחלה בית הלל אמרו שהוא עובד את רבו יום אחד, והיום השני הוא משוחרר. את עצמו יום אחד, דברי בית הלל, יום אחד הוא עובד, יום אחד הוא בחופש. בית שמאי אומרים, מה זה מועיל? אמנם תיקנתם את רבו נכון, שהוא באמת מקבל עבד, חצי עבד מה שנקרא. הוא לא מפסיד, אבל ואת העבד עצמו לא תיקנתם. הוא לא יכול להתחתן. עם מי הוא יתחתן? לישא אישה, לישא שפחה אי אפשר. שכבר חציו בן חורין, בן חורין אסור לו להתחתן עם שפחה. ואם הוא יצא להתחתן עם אישה בת חורין, בת ישראל, גם זה אי אפשר, שכבר חציו עבד ואותו חצי עבד אסור בבת חורין. אולי הוא ייבטל מלהתחתן זה לא אפשרי. והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברע, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שתהיה ריקנית, אלא לשבת יצרה, שתהיה מיושבת ביישוב העולם, בשביל זה הוא יצר את העולם. אלא אומרים בית שמיים, מפני תיקון העולם, כופין את רבו, שהוא חצי עבד שלו עדיין, ועושה אותו בן חורין לגמרי. והעבד כותב שטר לרבו, כדי שרבו השני לא יפסיד, מתחייב לו לשלם לו על חצי דמיו כמה שהוא באמת שווה. כך טענו בית שמאי וחזרו בית הלל ממה שהם אמרו בהתחלה, שהעבד יעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, אלא הם הלכו והודו, חזרו להודות כדברי בית שמאי, שהעבד משתחרר לגמרי. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. אם דיברנו על מקרה שבו יש עבד שיש לו שני אדונים שותפים בו, ואחד שחרר אותו והשני לא, כעת אנחנו מדברים על מקרה אחר. עבד שיש לו רק אדון אחד, ואותו אדון החליט לשחרר חצי ממנו, שחצי מהעבד יהיה משוחרר. המשחרר חצי עבדו. יש ויכוח בין רבי שאומר שהעבד קנה את עצמו, והדעה השנייה זה דעת חכמים שהם אומרים שהעבד לא קנה את עצמו. ולהסביר את הוויכוח הזה בין רבי לבין חכמים, בזה עצמו יש שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבא, כל המחלוקת זה רק במקרה שהוא משחרר את חצי העבד בשטר. כותב לו, בשטר חצייך יהיה משוחרר. מה הוויכוח? רבי סבר, לומדים מקש. פסוק אומר לעניין שפחה, ואופדי לא נפדעת. פדיון בדרך כלל זה בכסף, בשווי כסף. שם כתוב שיכול להיות שחצי חלק היא פדויה וחלק לא. כך נראה לבאר את הפסוק. רואים שבכסף יש כזה מושג שפודים חלק מהעבד. או חופשה לא ניתן לה. חופשה הכוונה שטר שחרור. שטר חופש ושחרור לא ניתן לה. זאת אומרת, התורה עושה היקש בין פדיון של כסף לבין שחרור על ידי שטר. ושם מדברים, עובדי לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה. למה התורה מקישה בין שני הדברים? מקיש שחרור שטר לשחרור על ידי כסף. מה הכסף? נראה מלשון של הפסוק, שאפשר לשחרר חלק מהעבד, בין כולו בין חציו. ועובדי לא נפדת, המשמע שהיא נפדתה, אבל לא לגמרי. אף בשטר נמי, על ידי ההיקש נלמד, שאפשר גם לשחרר בין כולו, בין חציו. ורבנן, הם לא מסכימים שעושים היקש בין שטר לבין כסף. אמנם לפי דעת רבה הם מסכימים, שהמשמעות של הפסוק ועובדי לא נפדת, הכוונה שבאמת בקניין כסף אפשר לפדות חלק כן וחלק לא, אבל בשטר לא, כי לא עושים היקש בין מה שכתוב או חופשה לא ניתן לה, שזה מדברים על שחרור שטר, לבין העובדי לא נפדתה, ששם מדברים על עניין כסף, אלא לומדים גם רי גזירה שווה, שזה דרך נוספת לדרוש את התורה, מאישה. כתוב אצל אישה וכתב לה, ספר קריטות, וכתוב או חופשה לא ניתן לה בשפחה ועבד, היינו שפחה, שזה עבד שפחה כנענית, אז לומדים גזירה שווה. מה אישה? אין דבר כזה לגרש חצי מהאישה. אדם נשוי לאישה, או שהוא מגרש אותה, או שלא. חציה היא לא מגורשת. אף עבד נמי חציו לא. זה דווקא בשטר. אבל אם הוא נתן את חצי כספו, דברי הכל, העבד שנתן את חצי כספו, לאדון קנה חצי מעצמו. וזה מה שהתורה אומרת, ועובדי לא נפדעתה, שהיא פדויה קצת, והיא אינה פדויה לגמרי. כך מבאר רבה את הוויכוח. לימה, אולי נאמר, באקה מפלגי, שבזה הוויכוח בין רבי לבין חכמים, דרבי מר סבר, כשיש לי אפשרות ללמוד בקש, בין שטר לבין כסף, אקישה עדיפה, יותר מאשר ללמוד גזירה שווה בין שפחה לבין אישה. וחכמים, מר סבר, גזירה שווה עדיפה. יש לי אפשרות ללמוד בגזירה שווה בין שפחה לבין אישה, כמו שאישה אי אפשר בשטר לשחרר חצי ממנה, לגרש חצי ממנה, ככה גם שפחה ועבד, אי אפשר בשטר לשחרר חצי ממנו, ולא ללמוד מהקש בין שטר לבין כסף, כמו שבכסף אפשר לשחרר חצי, ככה גם בשטר אפשר לשחרר חצי. דוחה הגמרא לא בזה הוויכוח. דכולה אלמא בדרך כלל סוברים שגזרה שווה עדיפה מהקש. בפרט כשבגזרה שווה יש מילה מיותרת כדי לדרוש את הגזרה שווה. כולם מסכימים שבדרך כלל עדיף לדרוש גזרה שווה. שאני אחר כאן לעניין שחרור לחצאין של העבד על ידי שטר, הסיבה שיש דעה שסוברת שלא לומדים גזרה שווה, דעיקה למפרח, יש סברה לפרוח את הגזרה שווה שמדמה בין שפחה ועבד לבין אישה. כמה לאישה, שהסיבה שאי אפשר לגרש בשטר חצי אישה, שכן זה הדרך היחידה שאפשר לגרש אותה, רק על ידי שטר. היא אינה יוצאה מבעלה בכסף, הדי שמחזירה לו למשל את הכסף של הקידושין. תאמר בעבד, שם הוא שונה, הוא יוצא בכסף, עבד יכול להשתחרר כשהוא משלם את הכסף של הפדיון שלו. אז יכול להיות שכמו שבכסף אפשר לפדות חציו של העבד, ככה גם בשטר אפשר לשחרר אותו חצי. זה ההסבר איך שרבא מבאר את הוויכוח בין רבי לבין חכמים, שבכסף בוודאי התורה אומרת, ועובדי לא נפדת, שיכול להיות שהוא נפדע ולא נפדע לגמרי, שחציו משוחרר וחצי לא, ככה בכל אופן. רבא מבאר את דברי הפסוק האלה, שבזה אין ויכוח, כולם יודעים שאפשר לפדות חצי עבד על ידי כסף, כל הוויכוח הוא האם גם אפשר על ידי שטר לשחרר חצי מהעבד. ורב יוסף הוא לא מסכים. הוא אמר שכל המחלוקת בין רבי לבין חכמים זה במקרה שהוא נותן כסף חצי דמיו, האם הוא משתחרר חציו או לא. הוא בכלל מבאר את הפסוק ועובדי לא נפדת, שזה כלשון בני אדם, זה לא שהוא נפדע ולא נפדע לגמרי, לפי הדעה שסוברת, לפי דעת חכמים שסוברים שאפילו בכסף אי אפשר לשחרר חצי. ורק רבי הוא זה שסבר שמפרשים ועובדי לא נפדעת, הכוונה כפשוטו שהיא בדויה במקצת ואינה בדויה לגמרי, ולכן בכסף הוא סובר שאפשר לפדות חצי. ורבנן הם סוברים מה פתאום? התורה לא מתכוונת שהיא בדויה חצי, אלא היא לא בדויה בכלל, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. אנשים רגילים לומר על אדם שלא ישתחרר, שלהיפדות הוא לא נפדע. להשתחרר, היא לא השתחררה. אבל במקרה שהאדון כותב שטר על חציו, שהוא בא לשחרר את חציו, כותב לו חציך משוחרר, דברי הכל לא קנה את עצמו בכלל. כי הם לומדים בגזרה שווה מאישה, כמו שאישה אי אפשר לגרש בגט את חציה, ככה גם אי אפשר לשחרר בשטר את חציו של העבד. מקשה הגמרא על רב יוסף, מי טבעי. הברייתא אומרת, המשחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה, חכמים אומרים לא קנה. רואים מפורש בברייתא שהוויכוח הוא במקרה שהוא משחרר חצי בשטר. טיובתא דרב יוסף, טיובתא. באמת זה פרחה לדבריו של רב יוסף שאמר שבשטר אין ויכוח. שואלת הגמרא, לכאורה אולי נדייק מהברייתא, מזה שאומרת שהוויכוח הוא בשטר, נאמר שרק בזהו דפליגי, רק שם הוויכוח בין רבי לבין חכמים, האם אפשר לשחרר חצי עבד על ידי שטר, אבל בכסף, לא פליגי, כולם מודים שאפשר כן לפדות חצי על ידי כסף, ואם כן, לימה תאבי תיובתא דרב יוסף בתרתי, אולי נאמר שדבריו של רב יוסף ידחו בשני הדברים שהוא אמר, גם במה שהוא אמר שבשטר כולם מודים, שאי אפשר לשחרר חצי, ובברייתא כתוב שלפי רבי אפשר כן, בשטר לשחרר חצי מהעבד, ובין במה שהוא אמר שבכסף הוויכוח בברייתא לכאורה מדויק שחכמים מסכימים שבכסף אפשר לפדות חצי. אמר לך רב יוסף, לא, זה אתה לא יכול לדייק, כי אפשר לדחות, אפשר לבאר שפליגי בשטר, הוויכוח שלהם זה גם בשטר, כמו שמפורש אומרים בברייתא, והוא הדין שהם גם התווכחו בכסף, שגם בזה יש להם ויכוח האם אפשר לפדות בכסף חצי מהעבד או לא. והדק המפלגי בשטר. תשאל אם ככה, למה הם לא אמרו מפורש שהוויכוח זה גם בכסף? למה הם התווכחו דווקא בשטר? כדי להודיע אחר כוחו דרבי, שאפילו בשטר, שאפשר לומר שנלמד גזרה שווה מאישה, שהיא לא יכולה להתגרש חצי, אז גם העבד והשפחה לא השתחררו בשטר חצי, בכל זאת הוא חולק והוא סובר שאפשר כן. שואלת הגמרא אם כן, מאותה סיבה, היה יכול להיות שלפלגי היו מביאים את הוויכוח במקרה של כסף, שרבי ורבנם יש ביניהם ויכוח האם אפשר לשחרר חצי בכסף, ולהודיע אחר כוחן דרבנן, שגם במקרה כזה, שלפי דעתו של רבי נראה שהפסוק אומר מפורש, ועובדי לא נפדת, שנפדתה ולא נפדתה לגמרי, בכל זאת חכמים סוברים שלא, זה לא הפירוש של הפסוק, אלא דיברה תורה כשם בני אדם, ולומר שאף על פי כן חכמים סוברים, שאי אפשר לשחרר חצי, עונה הגמרא, כשיש לי אפשרות לומר כך, ויש לי אפשרות לומר אחרת, כוח דהיתר עדיף לי, כוח ההיתר הוא יותר חזק. למה? רש"י אומר מסכת ביצה דף ב' עמוד ב', שיותר טוב להשמיע כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו. איך אתה יכול להתיר? אולי זה אסור? לא, אני בטוח שזה מותר. איך אתה בטוח? כי אתה יודע בוודאות שלמדת כל מה שצריך ללמוד בעניין הזה, ואין שום סיבה לאסור, זה כוח הרבה יותר גדול. לעומת זאת, אלה שאוסרים זה לא ראיה, כי כולם יכולים להחמיר, אפילו בדבר המותר. לכן כוח דהיתר עדיף, לכן אנחנו מעדיפים להביא את הוויכוח בשטר, אף על פי שהוויכוח הוא גם בכסף, כי בשטר אתה מודיע את כוחו של רבי שהוא כוח של היתר. כעת מביאה הגמרא ראיה לרב יוסף מברייתא, תשמע. הפסוק אומר לעניין שפחה ועובדי שהיא נפדתה בכסף, יכול לכל, הייתי אומר שהיא לגמרי פדויה, שנפדתה כולה, תלמוד לומר לא נפדתה, משמע שהיא לא פדויה לגמרי. אם מדובר שהיא לא נפדתה, יכול לכל, הכוונה שהיא לא נפדתה אולי בכלל, תלמוד לומר ועובדי, כתוב שהיא כן נפדתה קצת. הכיצד, איך מפרשים את הפסוק? היא פדויה קצת, והיא אינה פדויה לגמרי. במקרה שהאדון קיבל כסף, או בשווי כסף, בתמורה על השפחה, אבל רק על חלק מהשפחה, אז היא רק פדויה באופן חלקי. רואים שבכסף אפשר לפדות באופן חלקי. בשטר מניין ששפחה יכולה להשתחרר, תלמוד לומר, ועובדי לא נפדעתה, או חופשה לא ניתן לה. כתוב כאן את המילה לה. ולגבי אישה, להלן הוא אומר, וכתב לה ספר קריטות. אז עומדים גזירה שווה. כתוב על שפחה את המילה לה, וכתוב לעניין גירושי אישה את המילה לה, אז עומדים גזירה שווה. מה להלן? כמו שלגבי גירושין של אישה זה בשטר, אף כאן או חופשה לא ניתן לה, זה הכוונה על שחרור בשטר. זאת אומרת שאם ניתן לה שטר, היא יוצאת בזה לחירות. אבל כאן חופשה לא ניתן לה, לכן היא לא משוחררת. ממשיכה הברייתא. אין לי שאפשר לשחרר, אלא חציו בכסף, כי כתוב עובדי לא נפדת, חלקה היא פדויה וחלקה לא. כל שכן כמובן שאפשר לבדות את כולו בכסף. או שאפשר לבדות את כולו בשטר. מניין שאפשר לבדות את חציו בשטר? מניין? תלמוד לומר, הקש. בין כסף לבין שטר. לעניין כסף ושווי כסף כתוב ועובדי לא נפדת כמו שביארנו. ולעניין שטר כתוב או חופשה לא ניתן לה. מקיש שטר לכסף. מה כסף? אפשר לשחרר בין כולו, בין חציו. כולו ודאי, אפילו חציו, כי כתוב עובדי לא נפדת, המשמע שנפדע ולא נפדע. נלמד מהיקש, אף שטר נמי אפשר לשחרר לא רק את כולו, אלא בין כולו, בין חציו. כך אומרת הברייתא. אז בישלמה לרב יוסף, באתר דעיתותיו, בישלמה לפי איך שהבנו בדעת רב יוסף, אחרי כשהקשינו עליו מברייתא, שמצאנו שיש ויכוח, בשטר, האם שהוא שחרר אותו בחצי קנה או לא קנה, הוכחנו שיש בזה ויכוח, והרי רב יוסף אמר שבכסף יש ויכוח, אז אפשר להעמיד שהוויכוח זה גם בכסף וגם בשטר, האם אפשר לשחרר חצי או לא? אז אפשר לבאר, המאני, הברייתא הזאת כמו מי נשנתה כמו דעתו של רבי, שהוא סובר שבין בכסף, בין בשטר, אפשר לשחרר אישה לחצאין. לפי דעתו של רבא שסובר, שבכסף כולם מודים שאפשר לשחרר לחצאין, רישא, תחילת הברייתא שמדברת לעניין כסף, היא כדברי הכל. ששם כתוב שאפשר לשחרר חצי בכסף. וסייפה, החלק השני של הברייתא שמדבר לעניין שטר, ששם כתוב שגם בשטר אפשר לגרש לחצאין, זה רק מודעת רבי, זה לא מסתבר שחלק מהברייתא זה כדברי הכל, והחלק השני זה רק כדברי רבי. אמר לך רבא, נכון שקשה מאוד להעמיד בצורה כזאת, אבל זה המציאות, אין, הברייתא הזאת, תחילתה, רישא זה דברי הכל, וסופה, סייפה זה רק מודעת רבי. רב אשי אמר, באמת כל הברייתא רבי היא, ובאמת רבי סובר, שבין בכסף, בין בשטר, אפשר לפדות חצי. רק מה, רבנן, חולקים עליו, שבשטר לא מועיל חצי. בברייתא הזאת לא הוזכרה השיטה של רבנן שחולקים עליו. אם אתה באמת חושב רק לפי דעת רבא ובשיטת רבי, באמת אין הכי נמי, רבא לפי דעת רבי סובר שאפשר גם כסף וגם שטר לפדות חצי, רק מה? שהוא סובר שלעניין שטר יש ויכוח. נכון, יש ויכוח, אבל רבי בוויכוח הזה סובר שאפשר חצי. כאן אנחנו אומרים, רק לפי דעתו של רבי, לא הזכירו את השיטה של חכמים. שאלת הגמרא על רב יוסף, אלא מתניתין במשנה שלנו, כתוב, דקטני מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך יכול להיות שהוא רק חצי עבד? בישלמה לפי רבא, מוקים לה בכסף. שהעבד נתן חצי מהכסף שהוא צריך בשביל לפדות את עצמו. והמשנה היא דברי הכל. כי רבא סובר שכסף, אם פודים בכסף, גם רבי וגם חכמים מודים שאפשר לפדות חצי. אלא לרב יוסף שסובר שלפי דעת חכמים אי אפשר לפדות חצי אפילו בקניין כסף. למה נדחוק ונאמר שהמשנה היא רק כמו דעת רבי היא ולא כמו דעת רבנן? אומרת הגמרא, אמר אבינה, אפשר לבאר את המשנה כמו שביארנו אותה. שלא מדובר פה במקרה שפדו חצי מהעבד שהיה שייך לאדון אחד, אלא מדובר פה בעבד של שני שותפים, ואחד מהם שחרר אותו, ואפשר להעמיד את המשנה, דברי הכל. כל אחד משחרר את כל מה שיש לו, והוא לא משייר כלום. ואם כן, גם אם אנחנו רוצים להשוות את זה למקרה של גירושי אישה, בסדר, נכון? גירושי אישה, הבעל משחרר את כל מה שהאישה כל מה שהוא קידש את האישה, כל מה שהאישה הייתה משועבדת לו, מיוחדת לו, מקודשת לו. וגם כאן, כל אחד מהשותפים משחרר את כל החלק שיש לו בה, או בשפחה, או שיש לו בעבד. ואם כן, בזה באמת כולם מודים שיכול להיות שהוא יהיה חצי עבד וחצי בן חורין, ועד כאן דף ממלף.